עכשיו ב-103 FM ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. היום היום השני לליגת האלופות, נתפקד בזה מאוחר יותר. נפתח בידיעת אוי ואבוי, מנור סולומון נפצע באימון של טוטנהאם, יעדר, צפוי להיעדר או עלול להיעדר תקופה ארוכה. הפציעה כנראה זהה לפציעה שסבל ממנה בפעם הקודמת ונעדר כמה חודשים. טוטנהאם, המועדון שלו באנגליה, יוציא מחר, יפרסם מחר הודעה מסודרת על מצבו אחרי פיענוח כל הממצאים הרפואיים. אהלן יוני.
היי, מה קורה?
בוא נפתח עם נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט. אהלן צנצי.
אהלן.
טוב, מנור לא יהיה בסגל בשני המשחקים הקרובים מול שוויץ בבית וקוסובו בחוץ. איך נערכים במחנה שלנו?
קודם כל מכה קשה לנבחרת, כי הוא, אתה אומר קוסובו ושוויץ, אבל לפחות על פי הפרסומים באנגליה זה כנראה שוב סיעה משמעותית במיניסקוס.
כן, אבל המשחקים הבאים זה במרץ, נכון?
לא, יש לך גם משחקים בנובמבר.
נובמבר ואחרי זה במרץ.
ואחרי זה במרץ, אבל בואו קודם כל תעבור את ארבעה המשחקים האלו.
נכון, בדיוק.
יש לך גם את, כמו שאמרתי, משוויץ וקוסובו, ויש לך גם את רומניה ואנדורה, אז זה ארבעה המשחקים אולי הכי חשובים, כי אתה יודע, זהו, זה המאני טיים. איך נערכים? אני לא רואה שיש מישהו שהוא משמעותי.
אבל תשמע, שנייה קוף, בסוף ראינו ששיתוף הפעולה בין גלוך למנור סולומון, כמו שאני ראיתי, כן? זה רק אני ואל תתנפלו. זה לא איי 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 מה שנקרא. לא, 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 לא נהנה, אני אומר לך.
אז אני מתנפל, אני אגיד לך למה.
אוקיי.
אני חושב שמנור, עזוב, היה פחות טוב, מנור סחב אחריו,
לא דיברתי על מנור כשחקן מעולה, וגם גלוך שחקן מעולה. אני מדבר על שיתוף הפעולה בין שניהם, לא איי איי איי.
משיתוף הפעולה
בין שניהם, כן.
זה שני כוכבים מתפתחים, אחד שהוא כבר ממש כוכב כמו מנור, ואחד זה עוד גלוך שאנחנו רואים, למרות שראינו אתמול גם נגד סוסיאדד. אתה יודע, אני אומר, צריך קצת לחכות רגע עם אוסקר, שהוא שחקן גדול, ויכול שגם יהיה שחקן הכי גדול, אבל ראינו אותו נגד סוסיאדד, אתה יודע, זה בקצב של ליגה ספרדית, גם הוא בעצמו אמר שיקח זמן. אבל אני חושב שמנור סולומון, אני לא רואה את האמת,
כן, תשמע, אין ויכוח שהדרוש שלו,
אני רק רוצה להזכיר לכם,
הוא לידר לנבחרת, וזה משהו שאתה יודע, מכה קשה, אין ויכוח על זה.
אני רוצה רק להזכיר לכם שמה שנקרא ברירת המחדל, פלן בי, זו ליגת האומות כדי להגיע ליורו. מנור לא היה בקדר במשחקי ליגת האומות, כי אז סבל מפציעה ולא השתתף במשחקים, אבל המצב נראה לא טוב כרגע. תחשבו גם שיהיה לבד הפצוע.
מה שאני מקבל עכשיו מטוטנהאם, יש לי פשוט עיתונאי שאני מתכתב איתו תוך כדי לבדוק לכם, הוא קרא את המיניסקוס בצד השני.
כן, ברגל השנייה. כן, אמרתי את זה. אבל שוב, השאלה היא, אתה יודע, לא רוצה להיכנס למונחים רפואיים, אנחנו לא ברחוב.
לא, הוא ייכנס לתוך לניתוח, אבל...
כן, אבל תקשיב, זה קרע, אתה יודע, זה... פעם קודמת זה לקח כמה חודשים.
כן,
תראה.
פעם שעברה זה... אני
חותר
מזה שהוא חזר, ואיך שהוא חזר לאמון, עוד שחקן פצע אותו בעוד איזשהו משהו, פעם שעבר הוא נהדר 5-6 חודשים.
תראה, הפציעה הזאת של המיניסקוס, אני זוכר את זה מטל בנין, זה, אם אתה רוצה חצי, זה מינימום חצי שנה עם השתילים, ואם אפשר את הקטע שנקרא לחתוך ולתת...
אתה יכול או לתפור או להוריד.
נכון, וזה חתיכת ציבוך לא נורמלי, זה מינימום 3 חודשים, גג 8 חודשים, זה משהו שיכול לנטרל אותו עונה שלמה. זה לא, אתה יודע, אתה שחק על עצמות.
אוקטובר, נובמבר, דצמבר, בוא נגיד שאם הוא יחזור באזור פברואר, זה יפה.
נכון, מאוד יפה. אבל בוא, יש לך שוויץ, יש לך שוויץ ב-12 לחודש.
לא, זה נגמר.
זה משחק גמור, וב-15 קוסובו, זה... אני לא יודע,
אם אתה לא... לא, גם החלון הבא גמור.
לא, אבל...
חזיזה איננו.
נכון.
מה קורה עם ליאל הבדה? מתי הוא אמור...
ליאל הבדה בכלל 30 שנה.
לא, אבל עבר תקופה כבר, הוא כבר כמה חודשים בחוץ.
עבר חודש, קוף.
זה הכל?
נשארו לפחות איזה 5 חודשים. אז ליאל הבדה בחוץ, וחזיזה...
צו 8 לערן זהבי, יש מקרה חירום, מנור פצוע, צו 8, יאללה, תתפשרו.
לא נעים לי להגיד לך, שנראה לי, איך אמר יוסי בניין ברן איתי בשבעה ימים? גם כשעולים 30 שמות, השם שלו לא עולה. אז בוא...
בסדר, יוסי בן עיון זה. יוסי בן עיון הוא עונה כמו תינוק.
הוא קבל את ההחלטות, יוני.
בסדר, לצערי הרב, אם זו התשובה שלו, וקראתי את זה, זה תינוק, נו, מה זה לא עולה ולא עולה. החלוץ הכי טוב בישראל לא עולה. למה לא עולה?
רגע, רגע.
כי הוא החליט, כי יש לו את המפתחות.
זה לא קשור בכלל.
לא, זה לא קשור למה?
גם מרן זהבי צריך את מנור, אוקיי?
כן, אבל ערן זהבי בלי
מנור. כרגע אני לא רואה מישהו ברמתו.
אז אתה רוצה שלא יהיה את מנור וגם לא יהיה את ערן.
אני לא יודע, אני כרגע לא רואה מישהו ברמתו. כרגע ברמתו שיחפה על חסרונו.
באמת? ערן זהבי, מנור סלומון צריך לאכול 3 שקי תפוחי אדמה להיות
ערן זהבי. תגיד לי, הם משחקים באותה עמדה, על מה אתה מדבר איתי?
מה זה משנה? זה תגבור לחלק הקדמי, נו. אותה עמדה, נולד בעמדה.
עדיין מנור סלומון,
גאון הדור, משחקים באותה עמדה, אז מה הם לא? מה?
יוני, אתה יכול להגיד שמנור סלומון הוא השחקן האיכותי ביותר שיש ל...
אני אומר שהוא איכותי ביותר, אני מתייחס למה שהוא אמר, לא באותה עמדה. תביא את זהבי עכשיו. יפה שעת
חירום.
יש שעת חירום. שעת חירום, אנחנו קרובים ליורו. אנחנו קרובים ליורו. תקרא לו, עזבו את האגו בצד. עזבו אותי מתשובות. אם יש 30 שמות, השם שלו לא עולה. זה נשמע לי בדיחה הדבר הזה.
אוקיי, על הכיפק. צנצי. בוא נדבר על מכבי תל אביב לקראת המשחק בגנט מחר בבלגיה, מה קורה איתם?
מכבי תל אביב לוחתת רק לפני מספר שעות באוסטן, עושה את הדרך לגנט, יערכו היום את האימון המסכם בשעות הערב, מול קבוצה שהיא די חבולה ועם די סגל די קצר, שבעיקר כרגע אכפת לה מהליגה הבלגית, אבל מצד שני זו הקבוצה...
הם מנסים להרדים אותנו, עזוב אותך משטויות.
לא...
עושים להרדים אותנו, עזוב, עושים להרדים את מכבי תל אביב עם כל השטויות האלו, 13-14 שחקני סגל וזה, נו באמת.
בסדר, יוני, את מי הם מרדימים? את עצמם הם יכולים להרדים, לא?
לא, הם מרדים...
לא, אתה אומר, מה, אז רובי קין יתכונן פחות טוב, הוא ייתן לשחקנים פחות טובים? רובי קין
מביא שזה... לא, לא זה, אבל אתה יודע, שאתה מכין קבוצה לאטרף, או שאתה מכין קבוצה שהיא כאילו שדודה, אז זה משהו אחר, גם זה מחלחל לאט לאט, זה לא קשור למאמן, זה קשור לאווירה שנוצרת סביב המשחק. זה שיטות שהשתמשו בהם פעם, אבא אונגרנט המציא אותם.
בסדר, לא משנה, בכל מקרה, אם או בלי, זו קבוצה טובה ביותר בבית גנט. יש לך את זוריה ויש לך את הקבוצה האיסלנדית, ומכבי תל אביב צריכה לסיים ותסיים באחד משני המקומות הראשונים. וזה משחק שאתה יודע שאתה קצת יכול למדוד את מכבי תל אביב ברמה אירופית, נכון. בלבל השלישי נגיד של אירופה גנט.
נכון. צנצי, משפט על ביתר ירושלים אחרי ה-0-3.
ביתר ירושלים היום ביטלו לשחקנים את היום החופשי, דברים שיוני אמר של פעם, אז מבחינתי זה הכי של פעם, כי אני לא מאמין בשטויות האלה. זה כמו שפעם היו אומרים לשחקנים, תתחילו לרוץ מסביב למגרש,
נכון, די, זה נגמר הדברים האלה.
ברור. לא עובד הדברים האלה, ובכל מקרה...
אני מציע לנקוט בשיטה של סעיד בסול. לכו תחשבו, תבואו ביום חמישי לאימון המסכם.
זה גם שכונה.
סליחה?
זה מה שקרה, אבל זה שכונה.
מה לא, ומה קרה מאז? שכונה, שכונה, מה קרה מאז?
מאז הם רק מנצחים ועושים תיקו לפחות.
יפה.
בסדר, אבל זה...
ואז הם מקום שלישי רבי בליגה, אבל עזבנו, זה שטויות.
באמת שטויות, נו, באמת. זה קדושי מקצועני. זה כדורגל שמתאים לליגה השלישית.
תקשיב, זה בינתיים, זה בינתיים השינוי המקצועי הטוב ביותר שקרה כאן בקיץ עד עכשיו. לכו הביתה, תחשבו.
אני חושב שהאתגר הקשה ביותר של
שחקנים בית"ר ירושלים... כן, אבל זה היה בקיץ, זה לא באמצע העונה, אתה לא יכול להגיד להם את זה באמצע העונה.
אתה יכול להגיד תמיד. למה אתה חושב, יתאמנו עכשיו 7 שעות ביום, הם יהיו יותר טובים במחזור השישי?
אני ממש לא מאמין בזה.
יפה, אז זה לא משנה, אז ישבו הבית.
ישבו הבית. אני אגיד לך משהו, האתגר הקשה ביותר של שחקנים בית"ר ירושלים, וגם של יוסי אבוקסיס, לא יהיה במשחק נגד הפועל פתח תקווה או בדרבי. הוא יהיה ביום שישי באימון שכל הפמיליה מתכוונת להגיע לשם.
על הכיף, אוי, אני מחכה לנאום הזה שהיה פעם קודמת, בעונה שעברה.
כן. תתחילו להתאמן.
אני מחכה לזה, באמת אני מחכה לזה.
עדיין ביתר ירושלים במקום ה-12.
אנחנו מתקדמים, רבותיי, מתקדמים. צנצי, תודה.
תודה לכם.
בואו נפתח עכשיו את התוכנית, אורחים ומפיקים, שר פלסנר ושמואל בן סימון, אחרי על השידור ברדיו 103, טל אשל, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, עינב אורגד, מאורטה ואיתי מיקסון, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, עוזי דן, ספורט הארץ, ערב טוב.
אהלן.
שנייה עוזי, עוד.
לא תסלח.
איך תיקח?
רוזי, בוא קודם כל נדבר על המשחקים היום שמציע הווינר, אחרי זה נסכם את אתמול.
יאללה. בוא נתחיל. מחזור שני ליגת אלופות, אתלטיקו מדריד פיינורד. אתלטיקו מדריד עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים, כאשר מנגד פיינורד נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 6 ניצחונות. אתלטיקו באלופות עם ניצחון משחק בית, 1 מ-11 האחרונים שלה. פיינורד מגיעה למדריד בלי הכוכב המושעה שלה, חימנס. יחסים, אתלטיקו מדריד אם היא מנצחת בבית זה 1.4, תיקו זה 3.90 וניצחון של ההולנדים 4.90. עוזי, תן לנו משפט שניים פרשנות שנלמד ממך משהו ואחרי זה אנחנו נאמר יחד איתך.
יש הבדל, זאת אומרת, אתה מדבר על 6 ניצחונות רצופים של פיינורד, אבל זה בליגה ההולנדית, אתלטיקו, נכון שניצחה 3 משחקים בטוב, היא לא בתקופה טובה, ההגנה שלה לא מה שהייתה פעם, אבל בלי סנטי חימנס, שיפקה 3-4 קלאסיקר, שחקן לא רק הכי טוב של פיינורד, אולי השחקן הכי טוב היום בליגה ההולנדית, שאנחנו נראה אותו בקרוב, כנראה בפרמייר ליג או בליגה גדולה אחרת, אתלטיקו צריכה לנצח לדעתי.
אז אתה הולך על הבטוח, על ה-1.40, קוף, אתה?
אני הולך על אתלטיקו.
על אתלטיקו 1.40, וואי, אני לא יכול לא ללכת אתכם, 1.40, גם אני. משחק הבא, אנטוורפן שחטר דונייצק. אנטוורפן עם רצף של 3 משחקי תיקו במשחקים האחרונים בליגה, ולאחר תבוסה 0-5 לברצלונה, המשחק הראשון שלה במפעל, כאשר מנגד במשחקים האחרונים, שחטיאר דונייצק ניצחה פעמיים בליגה, ובליגת אלופות הפסידה 3-1 לפורטו במשחק במחזור הראשון. היחסים הם כאלה, ניצחון בית של אנטוורפן זה פי 1.7, תיקו פי 3.2, וניצחון חוץ של שחטאר 3.65, עוזי.
אני חושב שהיחסים קצת נוצאים פה לטובת אנטוורפן, אני הולך על תיקו.
אני הולך עם עוזי, הוא יודע יותר טוב.
אני הולך עם אנטוורפן, ניצחון בית, לא יודע, ככה נראה לי, למרות שבליגה שלהם לא עוזי. הלאה, בורסיה דורטמונד נגד מילאן. מילאן מגיע למשחק בכושר טוב אחרי 2-0 משכנע על לאציו במשחק הקודם באיטליה, ושלושה ניצחונות רצופים בסריה A. מאז אותו 1-5 מול אינטר, הקבוצה ספגה שער אחד בלבד, כשהיא נפרדה מניוקאסל בתיקו, הגרמנים התייצבו בליגה שלהם עם ניצחון שלישי ברציפות, הם מגיעים עם הפסד 0-2 לפריז במשחק הקודם במפעל, היחסים הם כאלה, דורטמונד היא מנצחת בבית 2.1, תיקו 3.05, ומילאן היא מנצחת בחוץ זה 2.70, היה מאוד צמוד, עוזי.
בצדק, משחק פתוח לחלוטין, כל דבר זה... יש שתי קבוצות שכיף לראות אותם, אבל יודעות כל אחת בדרכה לפרוץ בדלי ולעשות שטויות. גם זה לא הפתעה שדורטמונד הפסידה בסן ז'רמן בחוץ, אבל היא חייבת נקודות עכשיו בבית. גם מילאן אחרי התיקו הביתי נגד ניוקאסל. זה פתוח לגמרי, אתה יודע מה, אני הולך על דורטמונד.
ואני הולך על מילן וקוף, על מה אתה הולך?
איקס.
איקס, יפה, יש לנו משולש. בדיוק. משחק אחרון, ניוקאסל פי-אס-ג'י. הקבוצה של לואיס אנריקי נראית טוב מאוד, הם הרשימו עם 2-0 על דורטמונד ו-4-0 על מרסיי בקלאסיק, אבל עדיין בשבת האחרונה לא הצליחה לנצח את האחרונה בטבלה, וסיימה עם הבטקו 0-0, מנגד ניוקאסל...
לכן קשה להגיד שנגד מרסיי, מרסיי התפרקה, והייתה עם מאמן זמני וכולי, סן ז'רמן עובדה שהיא במקום שלישי רביעי רק בליגה שלה, זה אומר הרבה, זה... בדרך כלל בשלב הזה היא כבר חצי אלופה.
בוא ניתן את היחסים רק. אגב, ניוקאסל סופרת 4 ניצחונות רצופים באנגליה וחולמת על הפתעה. אם ניוקאסל מנצחת בבית זה פי 2.3, טקו 3.30, פריז ניצחון חוץ 2.30. אותו יחס לניוקאסל ולפריז, עכשיו תיתן לנו עוזי.
שמע, ניוקאסל קבוצה מצוינת, אבל גם היא יש לה את העליות ואת הירידות שלה.
חוסר יציבות.
חוסר יציבות, זה בדיוק המילה. סן ז'רמן אמורה לעלות עם אמבפה, עם דמבלה ועם קולומואני למעלה. אתה יודע מה, קשה לי להגיד, אני אגיד טקו, אבל אני אגיד טקו רב שערים. ההרגשה שהמשחק הזה יכול לגמר ב-2-2, 3-3, אובר גולים.
אני הולך תמיד עם מפלצות, ובין שתיהן פי-אס-ג'י המפלצת עם אמבפה, אני הולך על פריז.
אז אני הולך על ניוקאסל.
יאללה, אז יש לנו עוד משולש, עוד משחק שתופסנו.
תופסנו 2-4 לפני שהתחילו המשחקים.
נכון. השאלה איך, אתה מבין?
חכו רבותיי, חכו, חכו.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עוזי, בוא נסכם את המשחקים של אתמול, אחרי זה נדבר על ההחלטות של פיפה וויפה. קודם כל הניצחון של ריאל בנפולי 3-2, עם הצלה של אולי
ריאל מראה שוב. קודם כל יש לה הגנה בעייתית, קפה שוער בנוני, נאצ'ו בלם שיכול לשחק בקבוצה טובה בליגת העל, לא יותר. אבל מה שיש לה בקדימה, למרות שאין חלוץ אמיתי, ויניסיוס וכמובן בלינגהאם שמראה שוב ושוב ושוב מאז שהגיע לריאל, שהוא באמת שחקן שיכול להיות שחקן היסטורי, הבישול שלו, הגול שלו, כל ההתנהלות שלו על המגרש, המחמאות שהוא קיבל לא רק בספרד, בכל רחבי אירופה, אתמול בלילה, היום בבוקר, מוצדקות לחלוטין. וצריך לזכור, הוא רק בן 20, זאת אומרת, הוא כנראה עוד השתפר, שמדברים כן. מדברים על הדור שאחרי קריסטיאנו רונלדו ולאו מסי, מדברים על אמבפה ועל ארלינג הולנד, צריכים להתחיל לדבר גם על ג'וד בלינגהאם.
כן, אבל אתה יודע, אמבפה, שנייה קופמן, אמבפה וארלינג הולנד כבר נתנו 2, 3, 4, 5 שנות טובות, והוא בעונה הראשונה השנייה שלו.
קודם כל הוא היה בדורטמונד טוב מאוד, בית הוא רק בן 20. תשמע, אני אגיד לך דבר כזה, לפני שנתיים בערך, שעוד היה ילד בדורטמונד, ועשו הערכות שווי, כל מיני מחקרים, מומחים וזה, ונתנו לו ולאמבפה קומות 1-2 בעולם, 180 מיליון, 170 מיליון, 190 מיליון. אנשים אמרו, מה נותנים לבלינגהאם כל כך הרבה? אז הם ידעו מה הם זה נכון, אמבפה, אתה יודע, כבר זכה בגביע העולמי. אבל ג'וד בלינגהאם, שחקן ברמה עולמית הכי גבוהה שיש.
בוא נדבר קצת על כישלונות, גם יונייטד, גם ארסנל.
ארסנל, זה יכול לקרות, ארסנל הפסד ראשון של העונה, הובילה המגרש בלנס, מי שמכיר והיה שם אחד המגרשים הכי ביתיים במערב אירופה, בטח בליגות הגדולות, קשה מאוד לשחק שם, קורה, הם גם שיחקו לא רע, ג'זוס וכו'. מנצ'סטר יונייטד זה התפרקות מוחלטת, מנצ'סטר יונייטד זה במספרים של הפסד שלישי בבית, מארבעה משחקים אחרונים, שישה הפסדים בעשרת המשחקים הראשונים של העונה וכו', זה מספרים שהפעם האחרונה שהיו למנצ'סטר יונייטד היו בתחילת עונת 1986-87. אתה יודע מה קרה בנובמבר 86? אחרי הבלגן הזה מינו אחד אלכס פרגוסון להיות המאמן שלהם, לקח כמה שנים, אבל אתה יודע,
גם כן היו כמה כישלונות,
the rest is history, נכון, לקח כמה שנים. ההגנה של מנצ'סטר יונייטד היא בדיחה, באמת, זאת אומרת, קודם כל אנדרי אוננה לא מצליח, הוא שוער לא רע בכלל, אבל הוא לא מצליח להשתלב, דלות וכאלה שחקנים בעייתיים, וגם ורן כבר לא מה שהיה בריאל וכולי. וכמו שזה נראה, תנח שאם שנה שעברה היה נדמה שהנה זה הבן אדם שסוף סוף יביא ציבות ליונייטד, אם זה היה למונה לא רעה, למרות כמה תבוסות לליברפול וכולי, ונראה שמשחקים כדורגל יפה, כמו שזה נראה עכשיו, קשה לי לראות אותו גומר את העונה אם זה ימשיך ככה.
כן. בוא נעבור באמת למה שקורה עם פיפה, לפי המרקה.
זה כבר לא לפי המרקה, זה בעצם הודעה חצי רשמית. מונדיאל 2030, הרי הבידים הרציניים, אחרי שסעודיה ירדה, היו מספרד, פורטוגל ומרוקו מצד אחד, ומהדרום אמריקאי, עוד ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי מצד שני. 2030, צריך לזכור, זה 100 שנה למודל הראשון שהיה באורוגוואי. ומה שפיפה עשתה במסגרת השכונה שפיפה יודעת לעשות, החליטה שהמונדיאל, שוב, זה לא הודעה רשמית, אבל זה יהיה. זה הדלפה של החלטה במועצת פיפה שישבו ממש בשעה האחרונה. המונדיאל יהיה בספרד, פורטוגל ומרוקו, שזה היה הביד המוביל, אבל כדי לתת איזה פיצוי לדרום אמריקאיות ומאה שנה למונדיאל הראשון וכולי, יהיו שלושה משחקים.
מונדיאל בשתי יבשות.
שלושת המשחקים.
עכשיו שלושה יבשות.
זה גם מרוקו בצפון אפריקה. שלושת המשחקים הראשונים יהיו אחד בארגנטינה, אחד באורוגוואי, אחד בפרגוואי. עכשיו, לא רק שזה שכונה, תוסיף חטא על פשע, כל שש המערכות האלה, ספרד, פורטוגל ומרוקו, זה בסדר. גם ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי יעלו אוטומטית למודל, נכון? זה מודל 48 נבחרות. אבל זה שרוצים לעשות, לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, יוצא איזה משמש לא ברור, ואפשר מפה לגזור לזה שאם לא יהיה משהו מאוד מאוד דרמטי, אז יחליטו בעוד איקס זמן שסעודיה תארך את המודל ב-2030.
עוזי, דבר איתי על הקטע של החלטה של פיפה, זאת אומרת, לא החלטה, זה כרגע מגמה, להחזיר את ה... מה זה?
וויפה אתה מדבר, לא בפיפה.
וויפה ופיפה, להחזיר את רוסיה לפעילות. אוקיי.
תשמע, וויפה בא באיזה רעיון, שאני חושב שהוא נכון, באו ואמרו, בוא ניתן לנערים ולנערות הרוסים והבלרוסים לשחק. זאת אומרת, אנדר 17 וזה, מה הם אשמים שפוטין פלש לאוקראינה וכולי, אז יש כאלה שמסכימים עם זה, יש מדינות במערב אירופה שעומדות על הרגליים האחוריות ולא מסכימות, כי זה מראות בזה איזה פתח לחזרה של רוסיה בקרוב לתחרויות. אז עוד אין החלטה, כנראה שיקבלו החלטה שכן, שחלק, זאת אומרת, שרק חלק מהם יחזרו, למשל נערים ונוער, והבוגרים וכולי ימשיכו להיות מוחרמים. יש גם איזה מחשבה של וויפה שכרגע, בגלל שהרוסים מוחרמים, גם הקואפישנט, הדירוג שלהם הוא אפס, זאת אומרת הוא פס. לא לפגוע במה שהם עשו בעבר, כן להחזיר להם את הדירוג, כי הדירוג הזה חשוב לכל מיני חישובים.
כל עוד יש מלחמה שם, לא מבין מאיפה וויפה רוצה להמציא, או פיפה רוצים להמציא את העולם מחדש. יש מלחמה,
הם תובחים שם באוקראינה. מלחמות יש בכל מיני מקומות, ואנשים גם יכולים לבוא להגיד לך, בלי להיכנס לעמדה פוליטית, שאתה ככה עושה ככה וככה, וכובש או נכבש, על רוסיה ואוקראינה מסתכלים כאן,
חכו קצת עם איזה, יש איחוד אירופי.
יש מלחמות בהרבה מקומות בעולם שאף אחד לא שם עליהם קצות.
נכון, אבל עדיין יש ועד אולימפי בינלאומי ויש...
גם הוועד האולימפי פה לא פחות...
כולם שם ריקובים, עזוב, אני לא מתווכח איתך על הריקבון. עוזי, המון תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב. מכבי חיפה לקראת פנאתינייקוס מחר בליגה האירופית, משחקים כאן באצטדיון העירוני בחיפה.
עירוני?
למה הוא לא עירוני?
כן, לא, עירוני. בזמן לא שמעתי את המילה אצטדיון
העירוני. אני לא קורא להם בשמות, לאלה שמימנו, אתה יודע, רבע.
אל תהיה חקיין של איינשטיין.
אני לא חקיין של איינשטיין, אני חשבתי עוד לפני איינשטיין, אני כבר עושה את זה 41 שנה, לא מאחר. כן, וייס.
כן, זה גם, הייתה גם מסיבת עיתונאים לפני שעה קלה, ומסי דגו בעצם אומר, פנאתינייקוס קבוצה מאוד חזקה, ניצחה גם את מרסיי, גם את ויאריאל, אבל בבית שלנו זה צריך להיות תלוי בנו, וזה באמת המסר של מכבי חיפה, אם אנחנו רוצים להיות איזה סוג של פקטור בבית הזה, אז אנחנו חייבים לשמור על הבית, בטח נגד פנאתינייקוס, וצריך להגיד שמכבי חיפה אמנם ניצחה את מכבי נתניה, אבל עדיין זה לא שעכשיו הכל אידיאלי והכל רגוע, עדיין יש מתח, עדיין יש הכל כזה טעון וצריכי וניצחון על פנאתינייקוס גמרי, וצריך להגיד שגם מבחינה מקצועית מסי דגו כנראה יעשה כמה שינויים בהרכב, כי בסופו של דבר ביום ראשון יש לו גם את
הפועל באר שבע. מה קורה עם חזיזה?
לא, חזיזה לא יקשר, לא, בטח לא לפנאתינייקוס, רוב הסיכויים שגם לא להפועל באר שבע, הציפייה היא שהוא יחזור אחרי פגרת הנבחר.
איך מתייחסים לספיגות של מכבי חיפה, למשחק ההגנה, להגנה עצמה, לשוער כיוף?
זו הבעיה העיקרית של מכבי חיפה, גם סק בירידה מאוד גדולה, גם שני המגנים, כמובן סוגיית השוער, ומכבי חיפה שמה על זה דגש באימונים, אני יכול להגיד לך כבר בשבועות האחרונים, בינתיים זה לא עובד לדגו, גם מבחינת אלי מוחמד, גם מבחינת שואו, כל הזמן אומרים, אל תיתנו להתקפות להגיע כל כך בקלות אל מול ההגנה שלנו, ולגבי השוער, אחרי המשחקים, גם מול באר שבע, גם מול פנאתינייקוס, תתקבל החלטה, האם באמת ללכת על ניסיון נוסף להביא את ג'וש כהן, ג'וש כרגע כבר משדר מסרים.
ג'וש מתאמן בכלל, מה, להביא אותו עכשיו?
ג'וש מתאמן בסקרמנטו, ג'וש מתאמן בסקרמנטו כבר תקופה ארוכה, אז מבחינת כושר
הוא אמור... מה זה עוד ניסיון? מה, זה כסף או שהוא
צריך... לא, לא, עד עכשיו הוא סירב לחלוטין, עכשיו מכבי חיפה כבר מקבלת מסרים, שככל הנראה ג'וש יסכים לבוא, אבל... עם סעיף שייתן לו לצאת ל-MLS, אם הוא יקבל הצעה בכל זמן שהוא, והחלון נפתח, חלון הבא נפתח עוד פעם בינואר, כי במרץ תתחיל עוד פעם הליגה, אז אני חושב שמכבי חיפה מאוד מתלבטת, אבל ההחלטה תתקבל סופית אחרי שני המשחקים האלה, ידונו גם בזה, כרגע רוצים לצאת את כל הגב לשריף.
תגיד, דגו בלחץ?
אני בטוח שהוא בלחץ, כן.
לא, בלחץ כי הכוונה שהיא על הראש.
אתה שואל את השאלות, יוני, כאילו ישן איתו.
לא, מסיבת העיתונאים, אתה רואה את הדברים.
לא, מסיבות עיתונאים דווקא הוא מרגיש מאוד קול, מאוד קרוע, חונה להרבה שאלות קשות אפילו, ועומד בסיטואציות קשות, אבל שואל, אני בטוח שהוא בלחץ, אני בטוח שאני יכול להגיד לך שלפני נתניה זה בוודאות, אני יודע משיחות עם אנשים בצוות, שהצוות היה מאוד מתוח, מאוד חשש מהמשחק הזה, קצת השתחרר שם, אבל כן, ברור שהוא לחוץ, הוא בעצמו אמר את זה אחרי משחק מול נתניה, אמרו לו סוף סוף השתחרר לחץ, הוא אמר אי אפשר להשתחרר לחץ ממכבי חיפה, כל דקה במועדון הזה זה לחוץ, אז ברור שמסי דגו, כל עוד הוא לא יוכיח את עצמו במחאות שלו, מול הקהל תמיד הוא יהיה לחוץ.
וייס, משפט אחד על סכנין, חוששים שם הפחתת נקודה.
כן, חוששים, וצריך להגיד ש...
התובע דרש, כן.
כן, ואבו יונס גם הלך על קו, על קו של מי אמר בכלל שזה אוהדים שלנו, אנחנו הבנו שאוהדים של מכבי חיפה הסתננו להציע ואולי זרקו את האבוקות, וזה משחק חוץ, אז איך בכלל אפשר להאשים אותנו, כי אין לנו שום אחריות ואין לנו שום פיקוח.
מאשימים אותם, כי זה מהחלק של האוהדים שלהם נזרק, מה לעשות?
אבל אתה יודע מה, אני יכול להבין את
העניין. נכנס אוהד מכבי חיפה ליציע של סכנין?
לא, 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 את זה אני לא, את זה אני לא מקבל. אבל אני אומר, אני יכול להבין שקבוצה אומרת, אנחנו מגיעים לשחק חוץ, אין לנו עניין על המבטחה, אין לנו עניין על האירוח, אין לנו עניין על הניהול של האירוע, למה אנחנו צריכים לשלם?
וייס, המון תודה.
תודה.
צריך השרף, הלאה, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
קודם כל מברוק לך ולרעייתך רונית על ההוקרה אתמול של מכבי תל אביב.
תודה רבה.
עם הטבעה של השמות שלכם במגרש מכבי המיתולוגי ברחוב מכבי 2 בתל אביב, אבל נדבר על זה מחר בהרחבה, אבל מברוק קודם כל.
גם לכם, גם לגמרי, צביקה.
תודה, יוני.
בוא נדבר על הפציעה של וייד בולדווין, יעדר מחר, יעדר גם ייתכן עוד משחק ביורוליג וגם בליגה. גם ג'וש ניבו לא בדיוק קשיר אחרי פגיעה באצבע, ומחר יש פרטיזן באחד.
תשמע, ברור שזה לא בשורה טובה, ואולי, לא אולי. זה חלק גם שקרה לפני המשחק נגד הפועל ירושלים, זה הכניס את מכבי לחיסרון די רציני,
אבל אם נזכר גם בשנה שעברה היו תקופות של חודש, חודש וחצי, מצד אחד בולדווין היה פצוע, ולאחר מכן חודש, חודש וחצי, לורנצו בראון היה פצוע, ומאחר גם עודד קאטה שמר היום שלא בנו קבוצה...
כן, אבל הפציעה הזאת יחד עם ההפסד בגמר הגביע, אז אתה יודע, זה פתאום מצטבר לאיזה מועקה כזאת שאולי יכולה, אתה יודע, גם לפגוע ביכולת של האחרים.
קודם כל זה נכון, אבל זה צריך להתגבר, צריך לצופף שורות, כל שחקן במגרש צריך לתרום קצת יותר, לחפות על חסרונו של בולדווין, ושהיורוליג לא מחכה, היורוליג מתחיל ביום חמישי, תרצה, לא תרצה, שעה 9:05 זורקים ג'אבול, ברור שרוטציה צריכה להיות אחרת, כל נושא, אולי תרגילי המשחק, צריכים להתבסס על תרגילים שונים, כי בולדווין הוא חלק מרכזי וחלק מהתרגילים שישנם. זה לא מצב פשוט, אבל גם אם היו מחפשים היום איזה שחקן אחר, הוא לא היה מגיע לא תוך יום ולא תוך יומיים ולא תוך 10 ימים.
השאלה היא מה שיש, בוא נדבר על מה שיש. אם דיברו על ציוותים שונים כאשר כולם היו קשירים, אני מדבר על הגרדים, כעת צריכים לסמוך הרבה יותר על קליבלנד, שהוא שחקן חדש כאן. אני לא יודע אם הוא בדיוק מוליך כדור, אתה תגיד לי, מה שאני שומע מאנשי מקצוע כמוך שהוא לא בדיוק מוליך כדור, והרבה מאוד עומס על ג'ון די ועל תמיר בלט.
קודם כל ברור שיהיה עומס יותר גדול על ג'ון די, על תמיר בלט וגם על קליבלנד, אבל עיקר העומס צריך להיות פה על לורנצו. לורנצו ינוח אם בכלל במשחק פחות דקות. לורנצו לא הגיע עד רגע זה בכל משחקי האימון של מכבי ליכולת שדורשים ממנו, ליכולת שמצפים ממנו. גם במשחק עם ירושלים הוא התעורר קצת לקראת סוף המשחק, זה לא היה מספיק וזה לא היה משהו, לא נראה אצלו, צריך להיות אצלו שינוי קיצוני מאוד, כי אנחנו יודעים שהוא יכול. גם ג'ון די ודווקא במשחק הזה היה יוצא מן הכלל. לגבי קליבלנד, דיברו במכבי בהתחלה או כיוונו לכיוון יכולות ההגנתיות שלו, יכולות הריצה שלו לפז.
תגיד, צביקה, אין יתרון שמכבי תל אביב למעשה כמעט עם אותו סגל של שנה שעברה?
אני לא יודע קודם כל כמה היא עם אותו סגל, עם 60% סגל, 65, גם הקבוצה מבלגרד פרטיזן היא עם אותו הרכב פחות או יותר, עם תוספת או שינוי של 3 שחקנים. אז ההבדלים הם לא. בהתחלה אמרו שזה פלוס, עכשיו אומרים שהם לא נכנסו לעסק.
תגיד, והגרלה קשה נפלה מכבי תל אביב, אה?
מה?
הגרלה קשה נפלה יש למכבי תל אביב.
הגרלה קשה זה יחסית, זה לא...
מה? 5-6 קבוצות, 7 קבוצות שמועמדות לפלייאוף, זה על המשחקים.
אבל אתה משחק עם כולם בכל מקרה.
כן, אבל אתה יודע, אתה פותח, יש מומנטום.
גם להם יכולים להיות פצועים.
נכון, נכון, נכון.
דווקא לקבוצות אחרות יש בנייה יותר רחבה, או פנטינאיקוס הביאו 11 שחקנים חדשים, וגם הם תוך כדי עונה.
אז שאלתי אותך, מה יותר טוב? שסגל ממשיך רוב הסגל, או שבונים קבוצה חדשה?
יותר טוב שהסגל ממשיך, זה ברור. השאלה היא אם מחזקים אותו, או משאירים אותו באותה רמה, או מורידים אותו. ופה יש הרבה דברים שאנחנו במשחקי האימון, ראינו שלא היה טובים, זה היה משחקי אימון, התכוננו, אבל כשאתה מגיע לגמר הווינר קאפ, אתה צריך להיות טוב בקושי יותר טוב, 5 ימים לפני שעת השין.
צביקה, תודה בשלב זה, נשתמע מחר. אבי סגל, ישראל היום, ספורט אחר, אתה אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
חיים בצניעות, חג שמח, הפועל תל אביב מפרקת במחזור הפתיחה. בדרייבין את צ'דוויטה אולימפיה לובליאנה 173, ניצחון מרשים, גם אתה יודע ג'קובן בראון נראה מצוין, הוא העוגן של הקבוצה, וגם מדפורט ותומר גינת,
זה נראה שם לא רע,
נראה בכלל לא רע,
נכון.
בוא נגיד שזה מעל הציפיות,
אם אתה זוכר, קופמן, אתה דיברת על זה לא מעט, שהקבוצה לא עשתה את ההכנה הכי טובה לעונה הזאת, שחקנים מגיעים מאוחר ופציעות וכל זה, וגם אתמול הקבוצה שיחקה מינוס שניים מהזרים החדשים של העונה, וזה נראה טוב, וזה נראה טוב בעיקר התקפית, וזה נראה שונה מהשנה שעברה, מכיוון שאין את אומואקו והמשפט הרבה יותר שוטף. אם זאת צריך לקראת הכל בפרופורציה, זה משפט בית, זו יריבה שהייתה יחסית נוחה למשפט פתיחה, יריבה שהיו לה הרבה סכנים חדשים ולא לא, לא, לא מתואמת, אבל אני חושב שהפועל יכולה להיות יותר ממרוצה ממה שעשה במשפט פתיחה.
תגיד, מה ההתפתחות של קייל אלכסנדר שהגיע מנבחרת קנדה?
קייל אלכסנדר, אני מבין שזה משהו, זה מחלה, זה עניין של יום, יומיים, שלושה.
אבל הוא קשיר, כאילו, נגיד, למשחק הבא. ולפתיחת הליגה.
מי שכנראה לא קשיר לפתיחת הליגה זה ג'ון הולנד, שהגיע עם פציעה מאליפות העולם.
כן.
והוא, אני חושב, לא יתחיל את הליגה, וזה עניין של שבוע, שבועיים, ככה, שהוא ייכנס לעניין. לכן אמרתי, בהרכב הזה, זה היה נראה הרבה יותר טוב ממה שחשבו, והעסק שטף, ואנגולה נכנס לעניינים טוב, הפועל מסמן את בי.
אני, בוא נדבר רגע על פתיחת הליגה בשבוע הבא. אתה יודע, ליגה לא באמת שוויונית, ארבע קבוצות יהיו מתוך 13, עם יותר מארבעה זרים, בין חמישה לשבעה, שמונה, תשעה, כל אחת לפי הצרכים שלה, תשע קבוצות יהיו עם ארבעה, אבל גם הביאו חמישה ויחליפו וכל הדברים האלה, ויהיה בטן רצינית מאוד לליגה הזו, תהיה בטן.
כן, כן, הסיפור של הליגה הזאת העונה אמור להיות ההתייצבות של שלושת הגדולות הרבה, הרבה למעלה משאר הקבוצות. אני חושב שההבדלים בתקציבים השנה, לא רק מהקבוצות האחרות, אלא אפילו מהפועל חולון, שהייתה מה שנקרא קבוצה עם תקציב גבוה, הם גדלו מאוד, השלישייה הזאת, מכבי והפועל והפועל ירושלים, הם היום הרבה מלמעלה. השאלה, כמה הם יברחו, כמה הם יהיו מעל הליגה, והאם יהיה מישהו שזה יפתיע ויוכל לסכן אותם, לפחות במשחק נתון, לפחות בזמן שהם עסוקות במשחקים האירופיים. אבל על הנייר,
על הנייר זה לא פייר פליי בכלל.
אני מסתכל באמת,
בכסף שינו את הליגה.
אני מסתכל באמת על המקולת של רומק, זה רומק מה שנקרא 2.0. אמרו בזמנו שלא יקבלו קבוצה בלי אולם של 5,000 מושבים.
לא 5,000,
3,000. 3,000, אז לחצי ליגה אין גם 3,000.
נכון.
אלא מה שנקרא מ-1,200 ומטה.
ממש ככה, הליגה בעניין של האולמות חייב לעשות הרבה מאוד צעדים קדימה. עוד הערה אחת,
לא מבין, מקבלים החלטה במנהלת כזו או אחרת, לא מיישמים, מצפצפים על כולם?
גם לא מקבלים החלטה, זה מסע וואנקה.
מצפצפים? מה? לא הבנתי, קבעתם מי כך וכך, לא יכולים לשחק.
מצד שני, יוני, לא שאני מגן על מישהו,
חסר עולמות
בארץ.
אז למה מדברים בכלל על תקנים? תגיד, למה להוציא שם על החלטורה?
זה נכון, מצד אחד חסר. מצד שני, לא צריך לשים רק שלא מתכוונים לעמוד בו. חוץ מדרון, הלך היום לעולמו אחד מגדולי המאמנים באירופה בכל הזמנים.
יואנידיס, נכון.
אתה מכיר אותו בטח טוב, אותו ואת מזגו הסוער. בהחלט אחד הגדולים.
אכן כן. אבי, המון תודה, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.
אנחנו עכשיו עם סל אמרגי, אל מונדו. אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
סל, חכה רגע, בוא ניתן לך עוד פתיחה כזה מלכותי.
תשלח,
איך תיקח?
טוב, מחזור שני ליגת אלופות, צלטיק נגד לאציו. מעמדו של מאוריציו סארי התערער עקב פתיחת העונה המסויטת באיטליה. לאציו סופרת ניצחון בודד בחמשת המשחקי האחרונים בכל המסגרות, ומעידה נוספת עלולה להביא לסיום דרכו של המאמן. אלופת סקוטלנד פתחה את המפעל עם הפסד 0-2 לפיינורד, והיא תחסר את ליאל אבדה הפצוע. מדובר במפגש רשמי ראשון בין שתי הקבוצות. היחסים הם כאלה: סלטיק אם היא מנצחת בבית זה 2.65, טקו 3.10, ניצחון של לאציו בחוץ זה 2.10, סל, תן לנו אימור.
סל, שומע אותנו?
כן, שומע.
כן.
מה האימור שלך?
איזה
משחק? לא שמעת כלום. סלטיק נגד לאציו, היחסים 2.65, טקו 3.10, לאציו 2.10, טקו. קוף, מה אתה אומר?
אני לא הולכת עם לאציו, אז אני...
הלכת כבר עם הגרמנים, לא רק עם לאציו.
כן, אבל לאציו זה, אתה יודע, הלכת עם גרמנים שקיבלו ישראלי. אני אלך פה על איקס.
טוב, אני הולך עם ווינר, עם לאציו. משחק נוסף, לייפציג נגד מנצ'סטר סיטי. אירופה תתארח, אלופת אירופה תתארח בלייפציג... החל מהמחזור הפתיחה 3-1 ביתי על הסרבים, אבל המשחק בלייפציג מגיע אחרי שמעדה לראשונה עונה בפרמייר ליג, כאשר הפסיד 1-2 לוולס בשבת. לייפציג בביתה ממעטת להפסיד, אך בשבת שמתה יתרון כפול מול ביירן מינכן, החזקה במשחק שהסתיים בתיקו 2. היחסים הם כאלה: אם לייפציג מנצחת בבית זה 4-40, תיקו 3.85, וניצחון חוץ של הסיטי רק 1.45. צל.
סיטי.
סיטי, סיטי קל. גם אני עם סיטי, מה אתה קוף?
אותו דבר.
אותו דבר. הכוכב האדום בלגרד יאנג בויז, קבוצה של ברק בחר, מול זו שהדיחה את מכבי חיפה. הלחץ הולך וגובר, שעל ברק בחר אחרי שני הפסדים בליגה הסרבי, בסוף השבוע ניצחו גלאזר וחבריו 1-0. המשחק מול אלופת שווייץ, יאנג בויז, כאמור שהדיחה את חיפה, הוא סוג של מבחן עבור ברק בחר להמשך הדרך. היחסים הם כאלה: הכוכב האדום 1.65, ניצחון בבית, טקו 3.5, ניצחון חוץ של יאנג בויז על הכוכב האדום 3.35. סל.
בלגרד.
אתה הולך על בלגרד, מה אתה קוף?
אני הולך, לא, זה לא מבחן רק לבחר, זה גם לשחקנים, אתה יודע,
ברור,
בונה.
אבל בחר ישלם את הולך, המחיר.
אני לא יודע. אני לא בטוח. בכל מקרה, אני הולך עם...
עוד ניצחון ועוד הפסד ועוד הפסד, הוא ישלם, מה זה לא בטוח.
בסדר,
לא,
אז זה ניצחון שלם, 2.5 מיליון יורו, אתה יודע, זה לא כל כך... זה לא... זה לא הליגה למקומות עבודה פה. הלכתי עם אצטר. עם הכוכב.
עם הכוכב האדום, אני הולך איתכם. משחק אחרון, פורטו ברצלונה. פורטו מגיעה אחרי הפסד ליגה לבנפיקה, והיא תנסה להתאושש מול ברצלונה, שניצחה בקושי רב את סביליה, 1-0, הודות לשער עצמי של סרחיו רמוס. ברצלונה ניצחה את כל ארבעת מפגשי האחרונים עם פורטו, אבל למעשה הן לא נפגשו זה 12 שנים. במשחק הראשון במפעל הביסה ברסה 5-0 את אנטוורפן. היחסים הם כאלה: פורטו היא מנצחת בבית, זה 3.90, תיקו 3.65, וניצחון חוץ של ברצלונה 1.55 בסך הכל. סל.
תיקו, ברסה,
ברסה. ברסה, מה
קופמן? אני אקח את התיקו, הוא פחד כי הוא עד, הוא פחד מנחס.
לא, 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 אני חשבתי על אופורטה, אבל בסדר.
כן.
אני הולך עם ברצלונה. גם כן, עד כאן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
סל, בוא תן לי משפט על שתי הספרדיות היום, גם אתלטיקו מערכת את פיינורד, ופורטו את ברצלונה בהרחבה קצת, כי על איריאל דיברנו כבר, על הניצחון של החשוב בנפולי. אני חושב שבאמת אתלטיקו פייבוריטית על פיינורד, פורטו ברצלונה קצת יותר מסוכן לאוהדי הכדורגל הספרדי.
כן, אני חושב שפורטו כן, אתלטיקו באמת, אתה יודע, זוכר במשחק האחרון, נגד לאציו בשנייה האחרונה עם השער של השוער, אבל אתלטיקו בתקופה יותר טובה בליגה. אני חושב, קודם כל, זה משחק שמתחיל עוד מעט במדריד, אני הולך על אתלטיקו. אני חושב שקבוצה יותר טובה מפנר, ובאמת היא כאילו, לאט לאט היא חזרת לעצמה, נכון שזה לא משחק וואו, כי זה משחק הכל סימיוני, אבל הניצחון בדרבי מול ריאל מדריד נתן קצת יותר ביטחון.
מה, ברצלונה קצת, נראית לי קצת מגמגמת משום מה, אתה יודע, לא יודע, זה לא...
משהו שם לא עובד.
משהו שם לא מתחבר לי מול העין.
טוב, בוא נגיד שברסה תפסה שני משחקים עם 5-0-5-1 באירופה ובספרד, ניצחה באמת המשחק האחרון, כמו שמעת, נגד סביליה. הבעיה של ברסה זה שחסרים שחקנים כמו פדי ודי יונג. די יונג שחקן מאוד מאוד חשוב, ורואים את זה, בלי די יונג זה ברסה אחרת, אבל גם רפיניה פצוע היום, כלומר יש הרבה פציעות, וזה כמובן האתגר הגדול של ברסה, כי בשנים האחרונות הבעיה של
ברסה... היא לא הפסידה עד עכשיו, צריך להגיד.
כן, כן, היא היחידה עם...
כן. סל, המון תודה. אנחנו עכשיו עם ליהירז, מתעמלת מכשירים, שהבטיחה אתמול את השתתפותה במשחקים האולימפיים בפריז 2024, אחרי שדורגה בין 14 הראשונות בתחרות קרב רב באליפות העולם שמתקיימת בבלגיה. לי, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל אנחנו באמת פוצחים במברוק, באמת נתת תופעה מדהימה.
תודה רבה.
ובאמת זו כבר תהיה אולימפיאדה השנייה שלך אחרי שהשתתפת בטוקיו 2020.
נכון.
מה שיפרת עכשיו לקראת האולימפיאדה שתתקיים בעוד פחות משנה?
עכשיו לקראת האולימפיאדה אני מתכננת להעלות את הדרגות קושי שלי בקפיצות, בקרקע, גם במקבילים, בקורה לעשות תרגיל יציב ונקי. יש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו. אין עוד הרבה זמן, אבל מתחילים לעבוד קשה כבר מעכשיו.
היית מרוצה מהציונים שלך באליפות העולם?
כן, עשיתי בדיוק מה שהייתי צריכה לעשות בשביל להשיג את הקריטריון. הלכתי על בטוח, עשיתי את התרגילים היציבים שלי, וככה הצלחתי.
יפה, יש לנו כבר שני מתעמלים, את וארטיום דולגופיאט, שהוא אלוף אולימפי. מה הציפיות שלך כאשר את רואה את המתחרות בבלגיה, לקראת המשחקים בפריז?
המשחקים בפריז אני מתכוונת לבצע שתי קפיצות במכשיר הקפיצות ולנסות להתברג במיקום גבוה ולעשות תחרות קרב רב גם בציון גבוה בסך הכל, ואני מניחה שגם המתאמנות נראות ממש טוב, המתאמנות שנמצאות כרגע באליפות עולם ותהיה תחרות לא קלה.
ראית את תרגיל הקפיצות של סימון ביילס?
כן.
זה סימון, באמת, לראות את זה שלוח, את
זה
מתעמלת.
משהו אחר.
כן, זה משהו אחר, כן. מה שהיא עשתה.
זה משהו אחר לגמרי. גם הבנים, יש בנים שלא מבטאים את הקפיצה שסימון עשה.
טוב, אבל...
זה קפיצה מאוד קשה.
יפה שהיא עשתה אותה באליפות העולם, את יודעת, אנחנו זוכרים מה קרה לה בטוקיו, עם ה... השבירה, עם המשבר שהיא עברה והפרישה מהתחרות. איך את רואה בכלל את ההתעמלות הישראלית באופן יחסי למה שקורה בעולם? את יודעת, אצלנו זה לא, יש לנו את המצוינים והמצוינות כמוך, אבל אין לנו את העומק שיש במדינות אחרות.
נכון, כי אני חושבת שההתעמלות בישראל זה עדיין ענף שהוא נורא מתפתח. כן רואים שיפור ורואים התקדמות בשנים האחרונות, אז אני ממש מקווה שעכשיו אנחנו נקבל תאוצה, והדור הבא יהיה דור מצוין.
תגידי, איך את, זה אולימפיאדה שנייה שלך, זה טירוף, כאילו, מבחינת הרגשה, לדעת, לקבל את הכרטיס בפעם השנייה, מה זה עושה לך?
זה ממש טירוף. במיוחד היינו כל כך בלחץ, כי היינו צריכים לחכות ממש לתרגיל האחרון. אני התחרתי ביום המוקדמות הראשון, ואחריי היה עוד יום מוקדמות שלם, הייתי צריכה לחכות כל היום בלחץ.
מי עוזר לך בשעות האלה? מי מלווה אותך בשעות האלה?
המשפחה שלי הגיעו, גם חברות קרובות שלי שמתאמנות איתי הגיעו, המאמנים, ישבנו וצפינו בתחרות כל היום וחיכינו לרגע.
לי, המון תודה. אני מאחל לך חג שמח. ויופי, את באמת ספורטאית נדירה ואדירה. תצליחי. אנחנו סיימנו.